שלום. אנחנו את הלימוד בעזרת השם מחודש אלול נקדיש ללימוד החטיבה האחרונה במסכת יומא, שהיא הדפים בגמרא מדף עמוד ב' עד דף ז', שעוסקת בכפרת יום הכיפורים, ובחלקה השני, וזה יעסקו השיעורים האחרונים בתקופה הזאת, לא במשניות אבל בגמרות, עוסקים בוידוי. אני רוצה לפתוח בעיון במשניות, שקודם מילה אחת קצרה על המיקום של המשניות האלו, מקומן בתוך מסכת יומא, ואז נלמד את החטיבה עצמה. כי מסכת יומא נבדלת בעצם בין, אפשר לומר, שבעת הפרקים הראשונים לעומת הפרק השמיני שנבדל משאר המסכת. שבעת הפרקים הראשונים עוסקים בסדר העבודה, יש שם תיאור מפורש של כל סדרי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, ואילו הפרק השמיני הוא פרק שעוסק מצד אחד בחלק הראשון שלו, משניות א' עד ז', הוא עוסק בעינויי יום הכיפורים, והמשניות האחרונות ח' ת' וי' עוסקות בכפרת יום הכיפורים. ויש צליל, אני מוכן שמישהו פה לא יקבל את זה, אבל אני לפחות, אני לומד את המשניות של החטיבה שאנחנו עוסקים בה, של הכפרה, אפשר לחוש איזשהו צליל, וזה היעדר סדרי עבודה בתוך מסגרת הכפרה. יש פה צלילים שאנחנו עסוקים כאן ביום הכיפורים ללא מקדש. אנחנו נמצאים כאן במסגרת ששואלת את עצמה כיצד יום הכיפורים מחפר ללא מקדש, ואת הצלילים האלה ודאי שומעים מסוף החטיבה, שזה המשנה המסיימת של מסכת יומא, כשאנחנו כולנו לומדים את דברי רבי עקיבא הידועים, אשריכם ישראל, ממי אתם מתארים? התארה מגיעה מעצם העמידה לפני השם, ללא קורבנות. עכשיו, החטיבה עצמה, יש לה מילה מנחה אחת ברורה, המשניות פה לפניכם בדפים, זה השורש כיפר. המילה כיפר חוזר על עצמו לאורך כל החטיבה כולה, והמשנה אומרת כך, יש לה פתיחה קודם כל מאוד מפתיעה שדורשת הסבר, מקווה בהמשך להסביר את זה. חטאת ואשם ודאי מחפרים. זה לחלוטין לא ברור למה לפתוח חטיבה שעוסקת בכפרת יום הכיפורים בסוף מסכת יומא להזכיר לנו שיש מערך קורבנות של חטאת ואשם, ואשם ודאי, ועוד דגש על המילה ודאי. מי שיתפוס את המשנה זה הגמרא, שמיד תשאל ומה קרה לאשם, אתה לא תגיד חטאת ואשם, למה אתה כל כך מקפיד? אבל כל המשפט הזה נראה תלוש, נראה לא שייך, וגם לכאורה במבט ראשון אין להמשך בהמשך המשניות. שכן המשנה עוברת, וכאן אנחנו מבינים לחלוטין את ההיגד, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה. כאן יש לנו תיאור, אני חוזר לדברי הפתיחה שלי, יום כיפור לא מחפר פה עם קורבנות היום, אלא הוא מחפר עם התשובה, וכאן נאמר שגם מיטה וגם יום הכיפורים מחפרים, אלה שתי מערכות כפרה שקיימות, שתיהן אבל מחפרות בתנאי שאדם גם חזר בתשובה. ואז המשנה מיד מתעוררת לשאלה הפשוטה, ואם יום הכיפורים מחפר עם תשובה, היא לכאורה גם התשובה עצמה מחפרת, ולכן המשנה מסבירה למה לנו לצרף את יום הכיפורים, אם הוא מחפר רק עם תשובה, לתשובה, מה יש בין התשובה לבין יום הכיפורים. וזה המשנה מסבירה בצורה פשוטה, תשובה מחפרת על עבירות קלות, על עשה ועל לא תעשה, ועל החמורות הוא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויחפר. כן, והמשנה מה שיונה הוא שתשובה מחפרת רק באופן מוגבל, רק באופן חלקי. תשובה מחפרת על קלות. אני רוצה לשאול אתכם, אחרי זה כתוב על עשה ועל לא תעשה, אז מה נשאר? אם מישהו פעם למד רמב"ם ספר המצוות, אני לא יודע, המצוות מחולקות לעשה ולא תעשה, אז מה נשאר? מה עם החמורות? חיוב מיטה, כן? וחילול השם. אוקיי, יכול להיות, לפחות במשנה אנחנו לא יודעים, אבל המשנה מגבילה את כוח התשובה ומסבירה שהתשובה מחפרת רק על קלות, ולעומת זאת החמורות התשובה רק יודעת לקלוט, בוא נעשה בהמשך לברר מה זה הכלי הזאת, ועד שיבוא יום הכיפורים ויחפר, ממילא אנחנו מבינים את הצירוף של יום הכיפורים מחפר עם התשובה. ו... כן, בבקשה.
היה נכון לומר שהרישה של חטאת והשם מול מיטה ביום הכיפורים זה בעצם הסייפה היא תמורה של הרישה, למרות שאני יודע שלא, זה לא כמו שזה מקופל.
זה נראה לי הפירוש הנכון אומר. בסדר, אני מיד אפתח את זה, אבל הרעיון שלך נפלא, כן? טוב, רק לפני כן בואו נראה את המשך המשנה. בעצם אדם מסיים את המשנה הזאת, יום הכיפורים יכפר לו יחד עם תשובה גם על קלות וגם על חמורות. בעצם מה המשנה הזאת אומרת לנו? על כל העבירות שבתורה קלות וחמורות אדם יכול לקבל כפרה. אם נכונה השערה שזה גם בזמן שאין מקדש, בעצם המשנה הזאת משנה שאומרת לנו גם ללא סדר עבודת הקורבנות אפשר לקבל כפרה שלמה מדי שנה. והמשנה ממשיכה, והיא משוחחת במשנה הבאה עם אותם שני דרכי כפרה שתוארו במשנה הקודמת. האומר הכתב וישוב, הכתב וישוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הכתב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. אם במשנה הקודמת, במשנה ח', אין לנו תשובה שמחפרת על קלות, ויום הכיפורים יחד עם התשובה על החמורות, כנגד אותם שתי דרכים, באה המשנה הבאה, ומיד מסייגת. כמעט הייתי אומר שהמשנה נבלה אולי מהקלות הבלתי נסבלת שבה אדם יכול לחפר על חטאיו. לא נדרש יותר מדי. לעתים, אני משתדל, לך לא לומר את זה בחודש אלול, זה מה לעשות, אנחנו נמיד את המשנה. הרעיון של התשובה יכול לעודד חלילה, הוא יכול לתת תקווה לאדם שנפל, שהוא יכול לשקם את עצמו, אבל הוא גם יכול מה לעשות? גם לעודד חטא. אם ילד יודע שתמיד יוותרו לו, יוותרו לו, יסלחו לו, יוותרו לו, אז בסדר, אז הוא עוד פעם יעשה ועוד פעם יוותרו לו. ופה בעצם מה שבא המשנה הבאה, אם יד אב ומסייגת, שאדם לא ילמד את המשנה הקודמת וכולו יתמלא ונחמה, שאפשר לקבל כפרה למרות היעדר המקדש והיעדר הקורבנות, אלא צריך לדעת שהכפרה הזאת היא לא בחינם או שהיא מוגבלת. ויש שתי דמויות כנגד כל אחד מהדרכי הכפרה שיש ביניהם תקבולת ברורה, שמי שחושב שהוא ינצל אותם כדי לחתור, אז הוא לא יענה מהם. הראשון שבהם הוא אומר הכתב וישוב, הכתב וישוב, כנגד אותה תשובה שמחפרת על קלות, והשנייה היא אומר הכתב יום הכיפורים מחפר. יש כאן אבל הבדל גדול בלשון המשנה ביחס לתגובה לשתי הדמויות האלה. ביחס לראשון, מה אנחנו אומרים? אין מספיקים בידו לעשות תשובה. דהיינו, אם הוא ישוב בתשובה, באמת התשובה תחפר. רק האדם הזה הוא בסכנה שהוא לא יצליח לחזור בתשובה. לעומת זאת, מה נאמר על הדמות השנייה? אומר הכתב יום הכיפורים מחפר, יחס אליו נאמר אין יום הכיפורים מחפר. במילים מאוד פשוטות, אדם שחוטא כדי שיום הכיפורים מחפר לו, כאן הכפרה נשלל, ודיינו התשובה תמיד תחפר, רק שמי שאומר הכתב ושוב יקשה עליו לחזור בתשובה. לעומת זאת, יום הכיפורים הכפרה שלו מוגבלת. או בלשון אחרת, מצד אחד המשנה כאן מתארת לנו איך יום הכיפורים יכול לחפר לנו על כל חטאותינו, גם על חמורות. מצד שני, היא מסייגת אותו באמצעות הצבת תנאים אלינו, שלא ננצל אותו לרעה או שאנחנו נשתמש בו כדי לחטוא. והמשנה ממשיכה בהגבלה נוספת על כפרת יום הכיפורים. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה חברו. גם עבירות שבין אדם לחברו כפרת יום הכיפורים מוגבלת לגביהם, לא די לחזור בתשובה, אלא יש צורך גם בריצוי החבר. וזה אומרת המשנה, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם פיתרו. שרבי אלעזר בן עזריה דרשתו נסמכת על פיסוק מסוים של הפסוק הזה, איך הוא מפסק אותו? מכל חטאותיכם לפני השם פיתרו. דיינו על חטאים שהם לפני השם, יום הכיפורים יודע לטהר בפני עצמו. עבירות של אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות של אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. כנגד זה בא רבי עקיבא וגם מפסק אחרת את את הפסוק. ועקיבא מפסק את הפסוק מכל חטאותיכם פסיק לפני השם תתארו, זה הבסיס לדרשה אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים. וגם הייתי אומר שרבי עקיבא אחרי כל המגבלות האלה והסייגים הוא גם משנה את מה שאני אוהב לכנות הניגון של המשנה. זו שדבר, רבי עקיבא משנה את הטון, וזה שרבי עקיבא מחזיר את האור לסומק ללחיים, נאמר, את האור לפנים. רבי עקיבא בסופו של דבר מסיים את, את יום הכיפורים, וכבר דרשנים דרשו על זה, ומי שרוצה לראות באותה דרשה של הגריק שהזכרתי בשיעור הקודם, קודש וחול, בשני העמודים האחרונים שלה, הוא מדבר על הרבי עקיבא הזה, ואני מקווה ללמוד את זה באחד מהשיעורים הקרובים, איך רבי עקיבא מצחק שבעקבות החורבן הוא מדמיין, הוא רואה לנגד עיניו את הקריסה של המערכות הדתיות, הוא רואה את רוח הנחיים של העם, איך רבי עקיבא בא בעצם לומר להם, רבותיי, אנחנו יכולים להמשיך להיות קשורים בעבודת השם. הוא בעצם חוזר למנגינה של המשנה הראשונה, שיום הכיפורים יודע, יודע לחפר. זוהי החטיבה כאן, שכאמור באופן ברור החטיבה הזאת אומרת שיום הכיפורים מחפה רק אם תשובה היא גם נדרשת להסביר, אז התשובה גם בלי יום כיפור מחפרת. וכאמור החלוקה שהמשנה עורכת הוא שתשובה מחפרת על קלות, שאנחנו עדיין צריכים לברר מעיניים בה ההבחנה הזאת, מה טיבה, מה עם אותם חמורות, הייתה פה הצעה אחת, ו... יום הכיפורים יודע לחפר גם על אותן חמורות. עכשיו, הטונים של המשנה הזאת הם מאוד מאוד שונים מהטונים של משנה נוספת במסכת אחרת שעוסקת בכפרת יום הכיפורים, וזו משנה בפרק ראשון במסכת שבועות. פרק ראשון במסכת שבועות עוסק בהרחבה בתיאור המערכת המסועפת של סעירי החטאות ברגלים. יש לנו בכל הרגלים, ראש חודש ברגלים וגם בראש השנה ביום הכיפור, עצם בכל המועדות יש לנו כאחד מקורבנות המוסף סעיר חטאת. והמשנה שמה מנסה לפרט באופן מאוד מסועף על מה כל אחד מהסעירים האלו מחפר, ורק לגבי אחד מהם אנחנו יודעים על תוכן הכפרה שלו שמפורש בתורה, וזה סעיר יום הכיפורים שמחפר על תומת מקדש בקודשיו, כלשון הפסוק וחיפר מקדש הקודש, שסעיר יום הכיפורים הפנימי מחפר על התומה של המקדש ושל קודשיו. הרגע זה חזל דרשו בתורה שבעל פה שכל המערכת של סעירי המועדות כולם מחפרים על תומת מקדש וקודשיו, והיא מתארת איך כל אחד מהם מחפר על תומה אחרת שיכלה להתרחש ביחס למקדש וקודשיו. ובסיום תיאור המערכת המסועפת הזאת של הסעירים, המשנה מתארת את הסעיר המשתלח. וזה אומרת המשנה שם כך, זה לפניכם שורה 18. ואז דון תומת מקדש וקודשיו, סעיר הנעשה בפנים ביום הכיפורים מחפרים. וזה קודם כל חידוש אדיר בעולם הקורבנות, אולי הקורבן היחיד שאנחנו מכירים שמחפר לא רק על שוגג, אלא מחפר גם על מזיד. אני כמה שנים עבדתי יחד עם הרב יואל בינון, והוא מדי שנה היה אומר בימים נוראים אותם דרשות. הוא פשוט חשב שזה הדברים שנכון להגיד אותם בימים נוראים. הוא תמיד בליל יום כיפור היה מדבר על השעיר המשתלח, והיה מסביר את החסד האלוקי שיום הכיפורים נותן לנו מנגנון כפרה גם לזדונות. ועל רקע זה הוא גם היה מסביר תמיד למה הוא משתלח למדבר ולא קרב על המזבח. על המזבח לא ניתן להקריב את הזדונות שלנו, זה מעין, זה היה, לא זוכרו לי שאומר את הדימוי הזה, אבל הרעיון שהוא מן המבטא אותו, זה חומר רדיואקטיבי מסוכן שצריך לשלח אותו במקום מגורים למדבר מחוץ ליישוב. אבל זה באמת סעיר מאוד מאוד יוצא דופן, מאוד מאוד מיוחד, וזה הסעיר הפנימי של יום הכיפורים שהוא מחפר על סדון תומת מקדש וקודשיו. והשאר העבירות שבתורה, תקשיבו רגע לטון, לניגון של המשנה הזו, הקלות והחמורות, הסדונות והשגגות, הודעה ולא הודעה, עשה ולא תעשה, כריתות ומיתות בית דין, שעיר המשתלח מחפר. יש פה מונחים שנורא מזכירים לנו גם מילים שמופיעים במשנת יומא, אבל תראו באיזה הבדל טונים. במשנת יומא מה כתוב? יום הכיפורים, מיטה ביום הכיפורים מחפרים עם התשובה. אם המילה תשובה נזכרת במשנה בשבועות? לא. שאר עבירות שבתורה, אז אם המשתלח מחפר, אין מילה על תשובה במשנה הזאת. משנת יומא, מה ידע לומר לנו? קלות תשובה מחפרת, ויום הכיפורים מה מחפר? על? על חמורות, יחד עם התשובה. ומה זאת? מה אומרת המשנה במסכת שבועות, שמסכת בסעיף המשתלח? מה אומרת אותה, מה אומרת המשנה? קלות חמורות, זדונות שגגות, הודעה ולא הודעה. עשה, וכל זוג שאתם יכולים לעלות על דעתכם, עשה ולא תעשה, שבמשנת יומא מי מחפר עשה ולא תעשה? תשובה? לא, לא, תשובה. כך כתוב, נכון? כנראה כל מצוות, עוד לא ביררנו מהם החמורות, אבל כל מצוות תעשה הן, כנראה מה? קלות, נכון? אולי חוץ משניים. לפי משנת יומא, התשובה מחפרת עליהם. כלומר, לפי משנת שבועות, מי מחפר עליהם? עשיר המשתלח. לפי משנת יומא, קלות תשובה, חמורות יום כיפור, לפי משנת שבועות, גם קלות, גם חמורות, מי מחפר עליהם? יום הכיפורי, סליחה, עשיר המשתלח. קלות חמורות, זדונות שגגות, הודה ולא הודה, עשה ולא תעשה. כריתות ומיתות בית דין, מה שרב זכריה קודם ניצרת שזה החמורות, לפחות לפי המשנה כאן אתה יודע שזה לא החמורות, כי החמורות כתובות בנפרד. אבל כל דבר בעולם, מה מחפר עליו? שעיר המשתלח. ואני חושב שהפער בין המשניות הוא בולט, הוא ברור, כן?
אני אומר, הוא עושה קטגור ראשונות, אבל יש חטיפה. כי הוא אומר, אז אדום ושוגי ויעשה ולא עושה זה, יש חפיפה על כל הדברים האלה.
נכון.
ודרך מאחר לחתוך את העולם שלכם.
נכון, במילים אחרות, בעוד שמשנת יום היות והכפרת יום הכיפורים הוא יחד עם תשובה, ממילא כפרת יום הכיפורים היא חלקית, כי כבר התשובה בעצמה מחפרת על חלק מהחטאים. במשנת שבועות אין תשובה, היות ואין תשובה, כפרת עשיר המשתלח היא מתוארת כאן ככפרה טוטלית, היא מחפרת גם על הקלות, על כל מה שביום התשובה עושה פה, עשיר המשתלח יעשה משום שאין כאן תשובה. ואומר פה המיהוד ככה באגף, כן?
נראה לי שפשוט שזה תקיפות שלו?
כן. כן, במילים אחרות, מה שהמיהוד בעצם מציע הוא רעיון שלמיתו של דבר כבר קדם אותך הרמב״ם, והוא בעצם עוד לפני כל התורות שנמצאות בעל התשובה להסביר את הרמב״ם הזה. קודם כל אני רוצה לציין שזה כנראה פשוטה של משנה, ושאני נוטה לחשוב שהרמב״ם כתב את הדברים על סמך הקריאה המדוקדקת שלו במשניות. דיינו, פשוטה של משנת שבועות היא ששעיר המשתלח מחפר ללא תשובה גם על קלות וגם על חמורות. לעומת זאת, לפי משנת יומא מתארת את יום הכיפורים ללא שעיר המשתלח, מה שמכונה בשפה שלנו עיצומו של יום הכיפורים שמחפר, וכאן יום הכיפורים ללא שעיר המשתלח מחפר רק על, על מה? רק עם תשובה. ללא תשובה היא לא מחפרת. אמנם אני חייב לדייק, הבאתי את הרמב״ם בעמוד השלישי, אבל לא נקרא אותו בפנים, אני חייב לדייק שזה לא מדויק לומר שהרמב״ם צילם את המשניות, מהסיבה הפשוטה שהרמב״ם מסייג שם שיום הכיפורים שעיר המשתלח ומחפר ללא תשובה רק על הכלכלות, על חמורות לא. למרות שבמשנה, כפשוטה אני חושב, עיר המשתלח מחפר גם על חמורות ללא תשובה. אז הרמב״ם פה הייתי אומר בצורה הבאה, הוא לא הביא את שתי המשניות והציח את הפער, הייתי אומר שחלק מהרעיונות של המשנה ביומא הרמב״ם הכניס אותם לתוך הרעיונות של משנת שבועות. דיינו, שמשנת יומא מביאה לעולם את הרעיון של לא תשובה הכפרה מוגבלת, אז מביא לכך, כשבעצם בצורה הבאה, ההבחנה שמשנת יומא אומרת לגבי מי? מי ביומא יודע לחפר רק על קלות ולא על חמורות? תשובה, ההבחנה מעין זאת, למרות שכנראה ההגדרות של קלות וחמורות הן לא דומות, אבל ההבחנה מעין זאת, הרמב״ם מביא אותה ביחס לסעיר המשתלח, שבפשוטה של משנה הוא בלי הבחנות. אז יש כאן קריאה מושגית חדשה שמצרפת אותה, אבל עדיין הרעיון היסודי שיש פער בין סעיר המשתלח ובין יום הכיפורים ללא סעיר, אני חושב שהוא להזדקר בצורה פשוטה מתוך המשניות. מה שאני רוצה לנסות להסביר בדקות הקרובות הוא מה עומד מאחורי הפער הזה.
זה ציורי.
כן.
זה ציורי, אבל
מתאר לי
איך שהם תולשים לצערו אמרת לזרז אותו.
כן. יפה. אבל מה באמת עומד מאחורי הפער?
ואני... מה שהרב אמר, המשנה ביומא לא מדבר על הקורבן. אפילו לא בזמן המקדש. הבדל, במשנה בישבות מדבר רק בעת שיש מקדש.
זה מה שהציע המיעוט, והוצע כאן שכבר הדברים עולים ברמה בלכות תשובה. כי הרמה בלכות תשובה הבחין באמת בין השעיר המשתלח לבין עיצומו של יום. כן, באמת. הדברים פה מובעים בעמוד השלישי, אני קורא, שעיר המשתלח, זה המקור האחרון בדף. לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כן? כהן גדול מתוודא עליו, הלשון כל ישראל, ואז אומר הרמב״ם, שעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין בשגגה, ואז הוא מוסיף, והוא שעשה תשובה, אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחפר לו אלא על הקלות. בהלכה ג' לעומת זאת כותב הרמב״ם, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, אין לנו מזבח כפרה, אין שם איזה תשובה. בעצם הלכה ב' היא קריאה מסוימת של משנת שבועות עם הטלה של ההבחנה של משנת יומא שהבחינה בין קלות וחמורות ביחס לתשובה, ומשנה ג' היא משנת יומא שאין יום הכיפורים מחפר על התשובה. ומה באמת עומד מאחורי ההבחנה הזאת בין השעיר המשתלח לבין עיצומו של יום, שמביאה להבחנה הזאת? אז לאמיתו של דבר, זה לא רק הבדל בין המחפרים, ממש דומה לשיעור הקודם, שמסגרת הביטוח של התשובה, אמרנו, שעוסקים בתשובה, אנחנו צריכים קודם כל לבדוק את החטא, רק אז נבין את כפל הפנים של התשובה, כי יש כפל פנים לחטא. אנחנו צריכים בראש ובראשונה לברר לעצמנו על מה אנחנו באים לחפר ביום הכיפורים. וכאן, כשפונים למקורות, פותחים את הפסוקים בויקרא ט"ז, כבר הזכרתי את הדברים קודם, אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שמוקד הכפרה של יום הכיפורים הוא על המקדש. אני קורא את הפסוקים, פסוק ט"ז, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. מה שמתואר כאן, וכשמודעים גם למבנה של ספר ויקרא גם מבינים את הרעיון הזה, הפרק הזה הוא פרק שחותם את הפרקים שמתארים את חנוכת המשכן, ויש דמיון גדול מאוד בין היום השמיני של המילואים שהוא חונך את המשכן לבין הקורבנות של יום הכיפורים. התורה בעצמה רומזת לקשר הזה בפתיח של פרשת אחרי מות שויקרא ט"ז, בפסוק וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני אדוני וימותו. הקורבנות הם ביסודו של דבר קורבנות דומים, ומדובר בטקס טהרה כפרה שנתי של המקדש. הטקס הזה גם כולל בתוכו כפרה על החטאים של עם ישראל, כמו שמתואר שם בהמשך את השעיר המשתלח שלגביו נאמר במפורש, אני קורא את הפסוקים, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם וכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל אבונותם על ארץ גזירה. יש פה גם טונים ברורים שמחפרים על האבונות של בני ישראל, אבל הייתי מציע שעדיין זה לא מוקד הכפרה של היום. עדיין הפרק כפרק הוא מתאר את טהרת המקדש, כשהרעיון הזה הוא גם עולה מחידוש ידוע של הגר"א שמובא בחלק חיי אדם. והאמת היא שמצאו לו כבר בסיס בתורת כהנים, והוא שהיות והתורה מזכירה את י' בתשרי רק בסוף הפרשה, שאהרון מתי שרצה להיכנס היה יכול לעשות את הסדר הזה, ורק לדורות כהן גדול מוגבל ליום הכיפורים. אבל לא מתואר פה בהכרח איזשהו טקס כדי, עם ישראל מדי שנה צובר פסולת רדיואקטיבית, צריך לסלק לו את החטאים ביום כפרת עוונות. לא ניתן שהכהן הגדול ייכנס לפני ולפנים, כשהמקדש אולי תמה בחטאים, בתומעה שתימו אותו החטאים של עם ישראל. אנו חלק מטהרת המקדש הוא גם לסלק את התומעות שחטאי בני ישראל עשו אותם, וזאת מסיבה פשוטה, כי המקדש הוא לא בניין יפה, המקדש הוא שכינה ששורה בתוך עם ישראל, ולכן התומעה לא מסולקת מהמקדש, ולא סילוק התומעה מבני ישראל. בלשון של השיעור הקודם שראינו בכתבי הגרית, כשקוראים את הפרשה כאן, אין מילה אחת על תשובה בויקרא ט"ז. אין. יש שם, אני חוזר להערה שלך רב זכריה, כן? מי מתוודה שם? כהן גדול. הוא לא יכול לחזור בתשובה בשבילנו. עומד כהן גדול, מתהר, מחטא, מחפר את המקדש מהטומאה שדבקה בו, והעם לא מעורבים. מי שלומד משניות יומה יודע שהעם עומדים שם כמו איזה ניצבים, כמו ביתי של אדמו"ר חסידי, עומדים על הטריבונות ומסתכלים. יש אמנם פסוק אחד שאנחנו חוזרים עליו המון בתחילות של יום הכיפורים, שאני חושב בא לערב את העם במידה מסוימת, וזה הפסוק של כי ביום הזה יכפר עליכם, מתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. שהפסוק הזה הרי הוא בא כנימוק למה? לעינויים. בפסוק לפני כן, אני לא חושב מצדדים ישר כי ביום הזה, אבל מילה כי היא מילה של סיבה, סיבה למה? זה הרי מופיע בפסוק הקודם, שם נאמר והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. ואז הפסוק מנמק למה אני פונה עליכם שתענו את נפשותיכם ולא תעשו מלאכה, כי ביום הזה יכפר. מי יכפר עליכם? מי יכפר? אם רק את זה תצאו מהשיעור שתבינו את הפסוק זה תבלו יותר טוב, כבר הרחתי. מי יכפר עליכם? מי? הכהן. שקוראים כל ויקרא ט"ז, לא הטעות הנפוצה, לא הקדוש ברוך הוא מכפר, אלא הכהן מכפר. וזה בגלל שהמילה לכפר אין פירושו לסלוח, פירושו לעשות את פעולת הכפרה, בדיוק, פעולת זריקת הדמים, פעולת הקורבנות. אז כי ביום הזה יכפר עליכם מי? הכהן. בעצם מי עושה? אתם ביום הזה לא עושים שום דבר, אבל הכהן את כל הפעולות האלה כסוליסט מובהק עושה עבור מי? עבורכם. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם. ולכן אני קורא כמו רבי עקיבא ברשותכם, וגם אני אציע מה נראה לי לפחות במקורות בהקשר הראשוני שלהם, הקריאה הפשוטה שלהם. לכן כדי שהכפרה שלו שהיא עליכם אתם תהיו שותפים לה במובן מסוים, לכן גם אתם יש עליכם ציווי לפני השם תתארו. איך נתארים לפני השם? על ידי מה שכתוב בפסוק הקודם, שזה בא לנמק אותו. מה נאמר בפסוק הקודם? עינוי ואיסור מלאכה. זה מה שמערב כל יהודי בכפרה של יום הכיפורים. אבל מבחינת הפסוקים, הפסוקים כבר לא מדברים על תשובה. למה אני מתחיל במשנה בשבועות? בסדר, זה שיעור גמרא. אבל כבר בפסוקים, מי שלומד בפסוקי יום הכיפורים, הוא לא מוצא מילה על תשובה. הוידוי שם הוא וידוי הכהן הגדול, שאין לו קשר לתשובה. ראינו קודם באיתה איגרת של הגריד, הוא תפס את זה. הוידוי גם לא מבטא תהליכי תשובה. כמו שנאמר קודם, הכהן הגדול לא יכול לחזור בתשובה עבורי. היום דיברתי עם הברוקר שלי, תבין שהמניות לא מצליחות בזמן האחרון. תרמתי לו טלפון, אז אמרתי, תתפלל חזק בשבילי. אמרתי לו, לא, אתה תתפלל. כל יהודי ישירות צריך להתפלל, אבל בתיאור בויקרא ט"ז, זה הכהן, הכהן עושה הכל, כן.
אותו היום יש במודיעין, שהציבור, ממודיעין, למה כל הציבור גם כמודיעין?
שמעתי הסבר באותו כיוון ש...
לערב אותנו.
בן אדם, שתי סיפות כמה שהוא טוב, הוא לא יכול להגיד תודה. כל אחד צריך להגיד תודה מהזכר של עצמו.
אתה יודע שבירושלמי מופיע שבברכת המזון אין דין שומע כעונה. זימון... זימון זה לא מדין שומע כעונה, זימון זה שמברכים כחבורה משותפת, כמו מקלה. שומע כעונה, אחד הרעיון הוא שאני מברך, אתה שומע, כאילו גם אתה ברכת. בעצם כשעושים משהו מדין שומע כעונה, זה אומנם אחד מדבר, אבל כאילו כל אחד בעצמו אמר את המילים. לעומת זאת, זימון זה מקלה. זה, יש בו מישהו שמזמין, מישהו שעונה, ובירושלמי מופיע, אין שומע כעונה, באמירת תודה. בדיוק מה שאתה אומר, אבל אחרי נחזור לכאן. המשנה בשבועות פשוט יושבת על הפסוקים. היא לא מתארת תשובה מהסיבה הפשוטה, שבעיקר מוקד הכפרה הוא המקדש, וממילא תהליכי הכפרה נעשים על ידי הכהן הגדול. זה מה שנתואר במשנה, במסכת שבועות. כשסייר המשתלח, אומר לנו הרמב״ם, ואני חוזר, זה מה שעולה במשנה, שהוא מחפר על עוד תשובה, זה מהסיבה הפשוטה, כי מה שהוא מנסה לחפר עליו, הוא על המקדש. לעומת זאת, או במקום להגיד לעומת זאת, בוא נאמר, בעצם בהיעדר מקדש, קודם תיארתי שמערכות הכפרה בעצם קורסות. כן? לא הרחתי בזה מדי, אבל כן, הזכרתי את הדרוש של רבי עקיבא, רבי עקיבא רואה את עם ישראל, אפשר רק לתאר אותם. אנשים שהיו רגילים ליום כיפורים עם מקדש, קורבנות, בוא נאמר כך, אנשים שהיו רגילים ללשון השני שהופכת ללבנה, ואין איזו תחושה של קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. מה עובר עליהם? באה משנת יומא ואומרת להם, אומרת להם, רבותה, יש כפרה, יש טהרה, יום הכיפורים מחפר וכו'. אבל המצוא של דבר, מה שיותר מדויק לומר הוא, לא רק שמשנת יום המציאה כפרה ללא קורבנות, אלא היא בעצם משנה את החטא שעליו אנחנו מחפרים, או מצוא של דבר היא משנה את כל מוקד היום. מוקד היום הופך להיות מיום שבו מחפרים על המקדש, ליום שבו אנחנו מחפרים על עצמנו. וזאת הסיבה שמשנת יומא בראש ובראשונה תכניס את מה שנעדר במשנת שבועות. מה היא תכניס? תשובה. כי כשאדם רוצה לחפר על עצמו, אין ערך לכך ללא תשובה. וכאן אני רוצה לפתח את הרעיון שהרב כאן אמר קודם. אז מוישה, כל אחד מוישה, טוב, כולם פה צנועים כל כך, זה משהו, זה פעילה, כן? אבל אני רוצה קצת לפתח את הרעיון ולנסות להגיד מה באמת קורה בהיעדר מקדש. אני עכשיו תיארתי שגם מוקד החטא משתנה, על מה אנחנו רוצים לחפר משתנה, אבל דומה לי שבתנאים יש כמה דעות בעניין. קודם שנראה את המשנה ביום השוב פעם עכשיו, ננסה להבין מה מתחבא שם בתוך המשנה, אני רוצה רק להפנות את תשומת הלב לסיפור.
זה ההבדל בין עינוי של תשע באב לשביתת עשור. כל העניין של עינוי של תשע באב זה פעולה לעצמו. שביתת עשור זה משהו
במה. יפה, אני מקבל. רגע, אני רוצה קודם כל לראות גישה אחת בתנאים שנפתח אותה יותר בעזרת השם בשבוע הבא. אבל דומני שנמצאת בתורת כהנים, מדרש ההלכה התנאי לספר ויקרא, זה בעמוד השלישי שלנו בשורה 97. הדרשה הולכת כך: כי בזה יכפר עליכם בקורבנות. מי שקצת מכיר את הפרק שם, יש פסוק כזה? לא. מה שהדרשה נעשה כאן הוא מנסח באופן דמיוני את הפסוק בצורה שבה היה אפשר לנסח אותו. היה אפשר לומר, במקום כי ביום הזה יכפר עליכם, היה אפשר לומר כי בזה יכפר עליכם. ואז מה הייתי יודע, מה הכוונה בזה? בעבודת היום, בקורבנות. כי בזה יכפר עליכם בקורבנות. ומניין, אף על פי שאין קורבנות ואין שעיר, היום מכפר, עלול לומר כי ביום הזה. כן, זה המונח הזה של עיצומו של יום הכיפורים מחפר. אני אומר, זה דרך שבה אני תמיד הבנתי את הרמב״ם שם בהלכות תשובה, וכך דומני שזה גם הצליל שעולה כאן בספרה, שכשהיה בית מקדש היינו אמורים לעשות את סדרי היום, את הקורבנות, וידר בית מקדש מה היום עושה? את מה שבזמן הבית עשו הקורבנות של יום הכיפורים. כמובן, תמיד השאלה למבנה כזה הוא, אז היום יודע בלי הקורבנות, אז למה צריך את הקורבנות? אני יכול להגיד לכם בלומדס כמה נאמר, למשל, על מודל דומה, אני לא ארחיב בזה, על חדש. תזיין וניסן מתיר את החדש. אבל בזמן שהמקדש קיים, אז צריך מנחת העומר. רגע, אז תזיין וניסן יודע בלי העומר, אז למה הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב את העומר? מי שיש לו קצת גישה היסטורית, מה יכול לומר לעצמו? שבמקור דרשו את הקורבנות, וכשאין קורבנות, אז יצרו איזשהו תחליף, כן, אבל מישהו למדן, קשה לו לומר דברים כאלה, כי מה נפשך, אם היום יודע לעשות את זה, אם המכונה עובדת, אז היא תמיד הייתה צריכה לעבוד, כן? ואז אני לא אפתור את זה, אבל אני אומר רק בצליל, זה הצלילים שאני הייתי, ככה תמיד חשבתי את הדברים, בספרה דומני שזה הצליל, דהיינו, יום הכיפורים, היום ולא הקורבנות, פועל כמו יום הכיפורים עם הקורבנות, רק שהפעולה של היום, הכפרה, מתקבלת בלי הקורבן. אבל דומני, ופה משה, נקרא לך איך שאתה מבקש, אמר את זה קודם, שמשנת יומה קשה לומר עליה את הדבר הזה. זה מהסיבה הפשוטה, מה שתיארתי בדקות האחרונות. אם הקורבנות של יום הכיפורים מחפרים ללא תשובה, ומשנת יומה דורשת תשובה יחד עם יום הכיפורים, אז זה כבר לא אותו דבר. כבר הסברתי לכם, אני לא אגיע אתכם ולחזור על זה, זה לא אותו דבר מהסיבה הפשוטה, הוא לא בא לחפר על אותו דבר, הוא כנראה שונה. אם הוא שונה, אז מאחד חכמים בנו את המודל הזה, מאיך הם ינקו את הרעיון של היום הכיפורים הזה. וכאן אני חוזר לשיעור הקודם, דווקא הבעיות במשנה ביומה הם אלה שמגלות לנו איפה לחפש, ודומני שהמשפט המשונה שהוא הפתיח של החטיבה הוא המפתח להבנת הרעיונות של משנת יומה. וזה אותו משפט משונה של חטאת ואשם ודאי מחפרים. שאלתי אתכם קודם, מה זה עושה פה? תיארתי גם, עכשיו אני אחלוק על עצמי שהמשפט הזה נאמר וזהו, כאילו... אבל האמת היא שכשמתבוננים היטב בהמשך המשנה אפשר לראות שהמשפט הזה הוא הבסיס לכל הקטגוריות שהמשנה אומרת בהמשכה. שכן, שאלתי אתכם קודם, מניין חכמים ידעו, מניין בעלי המשנה ביומה ידעו שתשובה מחפרת רק על קלות ולא על חמורות? שאלנו קודם, מה עם החמורות? עשה ולא תעשה הם נכורה הכל. וכאן דומני שההסבר הוא מאוד פשוט. חכמים ידעו מהעולם של חטאת ואשם ודאי שתשובה לא מחפרת על הכל, שהרי התורה לא הסתפקה בתשובה באדם שחטא חטא שחייבים עליו חטאת ואשם ודאי. מה התורה דרשה מהאדם הזה? להביא קורבן. ממילא מה אנחנו יודעים מהעולם של חטאת ואשם ודאי? שתשובה מוגבלת ביכולת שלה לחפר. תשובה מחפרת על קלות. עכשיו אני אציע, אני חושב שזה מה שאמרת קודם, עכשיו נסביר את זה, שהתשובה מחפרת על כל אותם עבירות שמי שעובר אותם הוא לא חייב קורבן. זה הקלות, זה הכוונה עשה ולא תעשה, לא תעשה הכוונה לאווים שהם עליהם קורבן. לעומת זאת, חמורות, מי הם החמורות? החמורות הם אותם חטאים שעליהם אדם חייב להביא חטאת ואשם ודאי, שכידוע אלו החטאות בעיקר. החטאת הוא הקורבן שמובא על דבר שאדם עבר אותו בשוגג, שלו היה עובר אותו במזיד היה חייב קרת. זה אמרת כתות, מיתות בידי, נכון? אלו הן החמורות. על החמורות אנחנו יודעים שהתשובה לבד לא מחפרת. פה אני אוסיף עוד, יש גם שיקוף במשנה ט' באופן מסוים של משהו ששאוב מהעולם של חטאת והשם, שמבדיל הבדלה מוחלטת בינו לבין סיוע משתלח במשנה ושבועות. החטא ביום הכיפורים מחפר, קודם קצת עסקנו בו, אין יום הכיפורים מחפר. מי זה האדם הזה בעצם? מה זה החטא ביום הכיפורים מחפר? במילים מאוד פשוטות, זה מזיד, נכון? בתרגום קל עברית זה מזיד. במילים אחרות, על מה יום הכיפורים מחפר? על? על שוגג. יום הכיפורים מחפר על על שוגג. משנת יום המה אמרה, זדונות, שגגות. לעומת זאת כאן, הפער בין המשניות הוא לא רק שזה עם תשובה וזה בלי תשובה, אלא זה רק על שוגג, והשוגג מאיפה הוא מגיע בצורה ברורה? מהעולם של מהעולם של החטאות. כן? כי אני אוסיף שיש גם עוד ביטוי במשנת ת' שמרמז שכפרת יום הכיפורים קשורה לשפה של עולם הקורבנות. זה הביטוי המדהים, עבירות שבין אדם לחברו, אני יום הכיפורים מחפר עד שירצה חברו. הביטוי ירצה, השורש של צדיהי במקרא, הופיע הרבה בספר ויקרא בהקשר של קורבנות, ונרצה לו לחפר עליו. יש כאן שימוש בשפת הקורבנות שמתארים את תהליך הריצוי שאדם עושה לחבר שלו. נראה במשנה, ביומה, אני אנסה לסכם את הדברים, וגם קצת יותר להעמיק בהם ולחדד אותם, שמשנת יומה לא רואה לנגד עיניה מה שעשה הסעיר המשתלח, טוב, על יום הכיפורים היום יעשה אותו דבר בלי הסעיר המשתלח. הייתי אומר את הדבר הבא, אין לנו יותר את מה שהסעיר המשתלח עשה, ואני רוצה להדגיש, אין לנו גם אולי צורך במה שהסעיר המשתלח עשה כיום, לצערנו משום שאין לנו מקדש שנתאר אותו. מה כן הוא יום הכיפורים? פה באו חכמים במשנת יום ומציעים, יום הכיפורים בא לאפשר לנו לעשות תהליך הדומה לאותו תהליך שמתרחש בעולם החטאות והשמות. דנו, הקריסה של מערכות הכפרה פוגעת לא רק במציאות המקדש וממילא בכל המערך שתיאר את המקדש, הוא גם לקח מאיתנו את היכולת לחפר על חטאותינו האישיים. הרי עולם התשובה מוגבל, אני חוזר, היות ויש עולם של קורבנות אישיים, אנחנו יודעים שאין כפרה לחטאים חמורים. באה משנת יומה ומציעה, אנחנו צריכים לנסות להבין איך אפשר לעשות את זה, אבל באה משנת יומה בעצם אומרת, יום הכיפורים זה לא יום ציבורי כללי, אותו רמב״ם שקודם קראתי אותו, שזה בעל התשובה, סבי הגריל, אז זה בנה את כל ההסבר שלו. סבי המשתלח הוא כפרה על כל ישראל, הוא קורבן ציבור. יום הכיפורים, עיצומו של יום שמתואר בשנת יומה, הוא יום של קורבנות יחיד. הוא יום שבו כל אדם צריך לעבור איזה תהליך שנען הקרבת, הרי הקלות כבר נמחלו לו מתי? מיד שהוא חזר בתשובה. אז בעצם יום הכיפורים הוא יום שבו אדם מתמודד עם החמורות שלו. בעצם כל אחד מאיתנו, דיברנו קודם שהחזן או הכהן הגדול לא חוזר בתשובה, בשבילי כל אדם נדרש ביום הזה לקחת את החמורות שלו ומה לעשות? ועבור תהליך הדומה לתהליך ההקרבה של החטאת והשם. יום הכיפורים יודע לחפר על מה שהחטאות והשמות כיפור. והנה שאלת עצמי, אני אומר איפה זה בא, איך זה יכול לעבוד דבר כזה? אז כאן אני רוצה שוב פעם לחזור למקראות, וקודם עסקנו בהיעדר מוחלט של התשובה בויקרא ט"ז. פה אני רוצה קצת את תשומת הלב למקד במקומות שבהם בתורה מופיע וידוי. תמיד מה עם המקומות האלו? איפה מופיע וידוי בתורה? אז אחד אנחנו כבר מכירים, קראתי את זה קודם. ויקרת את זה, האם וידוי כהן הגדול, כבר אמרנו, זה וידוי כפרה של הכהן הגדול. איפה עוד מופיע?
וידוי מעשרות.
וידוי מעשרות, זה התשובה שלך אוהבים להגיד לי, אבל זה משום חכמים. בתורה זה לא מתאמר כוידוי, בתורה כתוב, וענית ואמרת, אני השם אלוקיך. אז ברשותך, היות ואני עכשיו בתורה, אני לא מקבל את דברים. אוקיי, הלאה, עוד מקומות? איפה? ויקרא
ה', זה
המקור שלו. מצוין, אומר מוישה ויקרא ה', זה גם מה שאביגל אמרה פה חטאת. ויש עוד אחד והוא?
ויקרא ה'.
במדבר היי, וזה כתוב, כתוב במשנה אשם. איזה אשם? מאמינים לי? אשם
ודאי.
אותו משנה שהתקשה להגיד אשם ודאי, אלו שני המקומות בתורה שבהם מופיע וידוי. יש עוד אחד דרך אגב, מי ש... אני פשוט יודע שיש פה מישהו שיבדוק אותי אחרי זה בקונקורנציה, אבל עוד אחד מופיע עכשיו במצווה שלי, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם בתוכחה בויקרא רבה. בסדר, אל בסדר. אבל מבחינת תיאור של אנשים שמתוודים, אז יש לנו אחד ביום הכיפורים, ושניים, האחד בויקרא ה' בקורבן עולה ויורד, לא בלומר חטאת הרגילה, בחטאת מיוחדת. אני קורא לכם שם את הפסוק, והיה אחי ישם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה, והשני מיד ניגע באשם ודאי. מהם החטאים שעליהם מביאים קורבן עולה ויורד? אז אחד מהם, מהו אתם יודעים? יודעים מהו? אחד מהם זה תומת, נקדש וקוד השם, נכון? תודה רבה. אני קורא את הפסוק. או, תחי יגע ב... או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיה תמה, או בנבלת בהמה תמה, או בנבלת שרץ, ואלה ממנו הוא תמה והשם. אבל הפסוקים לא כתוב מה קרה, פשוטיו שנקרא, יש בעיה בלא תמה. אבל לפחות בעולם המדרש החזה, אני רוצה הרי לפנח את המשנה הזאת, כן? בעולם של המשנה הזאת, הפסוקים האלה תיארו את האדם הזה כנטמא, ואז נכנס, כמובן בהלם, נכנס למקדש. כבר מוצאים פה חוט ברור שנקשר בין פרשת חטאת לבין עבודת יום הכיפורים. אותו פרק בשבועות, פרק א' שתיארתי קודם, שמתאר כל אחד מהקורבנות שמחפר התורה ביום הקודש, מביא גם עולה ויורד. ולכן המעבר הזה מצד אחד מ... הייתי אומר, הבידוי של הכהן הגדול שהוא מחפר על המקדש, ובידוי אחר שהוא גם קשור למקדש, קודם כל הוא בולט לעין. על השני, והוא היותר בולט, זה הבידוי של האשם, ודאי, כן,
הכופר.
מצוין. זה הבידוי השני, שמופיע באשם ודאי, ואני לא יכול להישבע על ספר תורה, אבל אני משוכנע שהמשנה, כשהיא אמרה חטאת ואשם ודאי, היא רמזה לשני המקומות האלו. הוא הבידוי היותר בולט, משום ששם הבידוי הזה בא יחד עם... עם תשובה. אני מקריא את ה... מתייחסת לדברים שלך המיעוד מקודם, בסדר? אני קורא את הפסוקים, זה במדבר ה', פסוק קצת מחור פה, פסוק ה' ואילה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם נימול מעל באדוני באשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. עכשיו לא ניכנס פה בשש דקות שנשארו, כל עובי הקורה בעניין, אבל הרמב״ם מביא את הפסוק הזה כמקור למצוות התשובה. הרמב״ם ראה בפסוק הזה, במדבר, אב טיפוס של וידו יחד עם תשובה, הסיבה היא פשוטה. שכמה נאמר באותו פסוק? והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ותואר פה אדם שחוץ מלהתוודות, מה עוד הוא עושה? הוא מתקן את חטאו, הוא מחזיר, הוא אפילו יש לו מערכת כפרה של חומש, כן? וזה וידוי שהולך יחד עם תשובה. האמת שהתלבטתי מאוד, אני אשתף אתכם בלבטים, כי אין לי תשובה. צד אחד שקראתי את המשנה, היה לי נורא בולט הפער בין העולם של הקורבנות ובין העולם בלי הקורבנות. חטאת ואשם ודאי מחפרים, מיטה ויום הכיפורים מחפרים התשובה. אמרתי לעצמי, כנראה שחטאת ואשם ודאי הם מחפרים אולי, והיא תשובה, לא כתוב, נכון? מצד שני, אני פותח את הפסוקים. קשה מאוד לתאר שיש פה סתם אדם שמתוודה ולא חזר בתשובה. אני אגיד כך, בחשיבה הלכתית, אני... לא יודע בדיוק באיזה רובד זה נכנס, אבל זה המקום לתשובה, לפחיד דעות מסוימות. והיות ואני חושב שההצעה של משה נכונה, שכל המערך הרעיוני של יום הכיפורים ללא הקורבנות, נבנה על המודל של חטאת ואשם ודאי, לכן אני נוטה לחשוב שלמדו את הרעיון של תשובה מחטאת ואשם ודאי, או לפחות מאשם ודאי. ומה שבעצם... משנת יום המציאה לנו, זה מודל כפרה שונה לחלוטין מאשר בספרה. הספרה אומר, היה יום הכיפורים הקורבנות, היום אותו דבר יקרה בלי קורבנות. באה משנת יום ואומרת, לא, אנחנו בונים מודל אחר. המודל הזה הוא אימוץ של עוד תבנית בתורה שמתמודדת עם מה שכתוב בתורה, עם תומת מקדש וקודשה. בעצם עברנו, אם נחזור לשיעור הקודם, מהבידוי של הכהן הגדול לבידוי של החטאת והאשם. עברנו מהכפרה, עברנו לתשובה. זה בעצם מה שעשינו. ולכן אומר, זועק את המשנה כאן, שתשובה מחפה, שיום הכיפורים מחפה רק עם תשובה, זה נלמד מהשם ודאי. תשובה לחפרת על עבירות קלות על עשה ולא תעשה, ועל החמורות הוא תולע עד שיבוא יום הכיפורים ויחפר. מה שעדיין צריך לנסות לברר הוא, ואיך יום הכיפורים עושה את זה. יום הכיפורים הוא סוג של קורבן. האם אנחנו יכולים למצוא משהו ביום הזה שיהיה בו משהו מעין קורבן שאנחנו מקריבים אותו? יפה, אז פה המיעוט חוזר קצת לדברים שהוזכרו קודם ביחס לאותו פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם. וההצעה שלפני השם תיתרו, הכוונה היא על ידי, על ידי העינוי. וכאן אתה מעלה תפיסה מסוימת שנראית לי שהיא עומדת בשורש הדברים. אולי היו עוד דברים, אבל היא נראית לי כהצעה ודאי הראשונית שכדאי לחשוב עליה, והיא שיש בעינויים של יום הכיפורים סוג של קורבן. דיינו, הקורבן שאנחנו מקריבים הוא התענית שאנחנו מתענים, שאנחנו מניתים את חלבנו בדמנו. מי שמחקיר קצת את המחשבה הדתית על קורבנות יודע שזה בעצם היה אמור להיות הקורבן. כלומר, הרמב"ן על התורה מדבר על, קודם הזכרתי פה את הוידויים, אז אני קצת אדייק קצת יותר. התורה מביאה וידוי רק בחטאת עולה ויורד ובאשם וזי. מה היא אבל מזכירה בכל הקורבנות? שזה הדבר היותר בולט, את השמיכה. והרמב"ן מסביר שמהו השמיכה, שבעצם האדם היה אמור להקריב את עצמו, ועל ידי תהליך השמיכה הוא עושה מן סובלימציה, הוא מעביר את עצמו לבהמה. בעצם יש סוג שכמו שהמיעוט אמר, מבטאים אותו בתפילה זכה, שאנחנו על ידי התענית אנחנו ממעטים בחלב. בעצם אנחנו משותפים לאיזשהו תהליך של הקרבה. בכל אופן, המשנה כאן במסכת יומא עוסקת בבשורה דתית שיש אפשרות להתכפר ללא קורבנות, יחד עם זה שהיא דורשת מאיתנו עבודה רוחנית קשה. כשאני רק אוסיף, אני מסביר את זה בתחילת שיעור הבא, כי אני חושב שחשוב לסיים בזמן, שאנחנו עדיין צריכים לברר את טיב הקשר בין התשובה לבין יום הכיפורים, ולברר מה זה המילה תולה. שכן, מה אומרת המשנה? אבל החמורות הוא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויחפר. מה זה בדיוק הכלי הזאת? וכאן אני אציע לכם משהו קצר שהציע אותו הרב הוטמר בפחד יצחק יום הכיפורים, מאמר ג', ואולי נפתח בו את השיעור הבא. המילה תולה, הרב הוטמר אמר, יש לו צליל ברור לאותו אשם שניסו שלא להזכיר אותו, וזה אשם התלוי. הרב הוטמר שם אומר, המילה תולה ואשם תלוי הן דומות. או בוא נאמר את זה בצורה אחרת, אם נצליח לברר לעצמנו טוב יותר מה הוא טיב הכפרה של האשם התלוי, אז אולי אנחנו נוכל לברר טוב יותר מה הכוונה של החמורות התשובה תולה. כלומר, התשובה מתפקדת כמעין אשם תלוי, אבל את הכפרה נקבל רק על ידי אותו קורבן של יום הכיפורים. אז נסיים בזמן. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, נפתח בהסבר של התלוי הזה, וזה נחתום את העולם הרעיוני של משנת יומא. ואז אני רוצה לעבור לעיין בשיטה תנאית נוספת שהיא נמצאת בתוספתא על התאר, היא צוטטת גם בתלמודים, גם בבבלי וגם בירושלמי, על התאר בזיקה לה. זאת שיטת רבי ישמעאל, שאני מניח שמאוד מוכרת, ארבעה חילוקי כפרה, נראה שיטה תנאית נוספת שונה לחלוטין. ואז נעבור לדון בנושא של שיטת רבי, האם יום הכיפורים מחפר ללא תשובה בכלל, בעצם כחולק על המודלים שהוצאו כאן. יש לי רק בקשה, אנחנו נסיים כאן.